קול דוד, קול האמת הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שישי 21 באוקטובר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
דעות ופוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ימים ספורים לפני הבחירות, ישראל ניצבת לפני סכנה אמיתית של השתלטות הימין הקיצוני על מוקדי הכוח השלטוני. הנציג המובהק ביותר של הסכנה הזאת הוא חבר הכנסת הקיצוני תמר בן גביר, עד לפני שנתיים דמות שולית בשולי הימין, וכיום מועמד לתפקיד שר בממשלה הבאה אם מי שיעמוד בראשה יהיה בנימין נתניהו. חיזוק לכך ניתן באחרונה כשדפנה ליאל חשפה בחדשות 12 שנתניהו ובן גביר סיכמו ביניהם על תאום מלא עד לבחירות. בן גביר חסידו של הרב כהנה, ומי שתלה בסלון ביתו תמונה של המחבל הרצחני ברוך גולדשטיין, נהפך בזכות נתניהו ממנהיג מפלגה חסרת חשיבות לשחקן פוליטי משמעותי. רוב הישראלים אינם מזדהים עם עמדותיהם הקיצוניות של בן גביר ושותפו בצלאל סמוטריץ', שהיו שניהם שותפים בעבר לארגון מצעד הבהמות נגד הקהילה הגאה, ומעמידים פנים כיום שדעותיהם התמתנו. בן גביר תרם תרומה מכרעת לאירועים האלימים שהובילו למה שמכונה מבצע שומר החומות, אולם במקום להתנער ממנו, נתניהו הפך אותו לשותף בכיר במאמציו לריסוק החוק והדמוקרטיה כביכול בישראל. מאזינים יקרים, מי שמכיר היטב את איתמר בן גביר הם ראשי הצבא שנאלצו לאורך השנים לרסנו בניסיון למנוע ממנו להבעיר את המזרח התיכון. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, כיום ברשימת המחנה הממלכתי, תיאר את בן גביר כמי שהפריע בקביעות לפעילויות הצבא בתקופתו. אם תוכניתו של נתניהו תתממש, אותו בן גביר יתמנה בקרוב לחבר בקבינט המדיני-ביטחוני. גם ידידי ישראל במרכאות בעולם מבינים היטב את הסכנה. הסנטור רוברט מננדז הבזהיר את נתניהו מפני הקמת ממשלה עם הימין הקיצוני. גם ארגונים מובילים ביהדות ארצות הברית מביעים דאגה עמוקה מהאפשרות שנתניהו יקים ממשלה עם בן גביר, ומזהירים שהדבר יפגע עוד יותר במעמד ישראל בדעת הקהל האמריקאית. שותפות בן גביר עם הקיצונים צריכה להיות קו אדום. ממשלה שתכלול אותו תסכן את ישראל, תצית אש בין היהודים והפלסטינים ותפגע קשות במעמדה הנפגע ממילא של ישראל בזירה הבינלאומית. אחרי עשרות שנים של רוח גזענות, פשיזם, משיחיות, נתניהו שחרר מחסום נוסף לשד בבקבוק. זהו מרכיב נוסף של היות נתניהו פצצה מתקתקת, סכנה ממשית ומוחשית לישראל. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות והקראן תחילה. שר החוץ חוסיין אמין עבדאללהיאן הדגיש כי הושגה הסכמה להגברת הקשרים בין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית וארגון האנרגיה האטומית באיראן. שר החוץ חוסיין אמין עבדאללהיאן אמר כי המדיניות של איראן מבוססת על אי שליחת נשק לשני צדדי הסכסוך במלחמה האוקראינית. שר החוץ של ארמניה הדגיש חשיבות שיתוף הפעולה עם איראן בתחומים השונים. שגריר איראן באום קרא למנוע ניצול החלטת האום ביחס למלחמה באוקראינה ולדחות את האשמות השווא נגד איראן. יחידת הארטילריה והטילים במשמרות המהפכה האסלאמית השמידו את העמדות והביצורים של האויב הווירטואלי. ומפקד חיל היבשה במשמרות המהפכה האסלאמית אומר כי איראן לעולם לא תאפשר לאישות הציונית להחזיק בסיסים צבאיים מודיעיניים במדינות השכנות. שביתה כללית בגדה המערבית ובמזרח עיר הקודש. ומשרד הבריאות הפלסטיני דבח על שני פצועים אנוש מירי כוחות הכיבוש הישראלים. החדשות במלואן מקול דוד. שר החוץ חוסיין אמין עבדאללהיאן הדגיש כי הושגה הסכמה להגברת הקשרים בין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבין ארגון האנרגיה האטומית באיראן. שר החוץ ציין כי ישנן האשמות חסרות בסיס בסוכנות הבינלאומית נגד פעילות הגרעין האזרחית של איראן, ואמר כי סוכם איך לענות על השאלות של הסוכנות הבינלאומית. במסיבת עיתונאים משותפת עם מקבילו הארמני אבי ירבן ביום חמישי הסביר שר החוץ את תהליך המסע ומתן להסרת האמברגו, ואמר חלפנו מסרים עם הצד האמריקאי בשבועות ובימים האחרונים על בסיס השיחות שניהלתי עם בורל בשעה לפני ביקורי בירוון. אני יכול לומר שהכל מתנהל בדרך הנכונה. הסכמנו לקיים שיתוף פעולה חזק יותר בין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבין הארגון לאנרגיה אטומית באיראן. שר החוץ של ארמניה אררת מרזויאן הדגיש חשיבות שיתוף הפעולה עם איראן ואמר, אנו מייחסים חשיבות רבה לתשתיות של הכבישים במסגרת חיזוק היחסים הבילטרליים. במסיבת עיתונאים משתפת עם שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן, אמר שר החוץ הארמני כי יש לפתור את בעיות האזור על ידי מדינות האזור ובאמצעות דיאלוג ומסע ומתן דו צדדי ורב צדדי. שר החוץ הארמני אמר, אנו שמחים שיבקרו של שר החוץ האיראני קשור לפתיחת הקונסוליה האיראנית ביריבן, שהוא הביקור צעד חשוב לשיתוף הפעולה בין שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי מדיניות איראן מבוססת על אי שליחת נשק לשני הצדדים המסוכסכים במלחמה האוקראינית, והכחיש בתוקף את הטענות על מסירת מלטים לרוסיה להשתמש בהם במלחמה נגד אוקראינה. בשיחת טלפון ביום חמישי עם הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי ג'וזף בורל, התייחס שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן להתבטחויות האחרונות הקשורות למשבר באוקראינה ולמסע ומתן להסרת האמברגו בנוגע להאשמות על שימוש במלטים איראניים במלחמה האוקראינית. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי יש לנו שיתוף פעולה הגנתי עם רוסיה, אבל המדיניות שלנו ביחס למלחמה באוקראינה היא לכבד את השלמות הטריטוריאלית של מדינה זו, לא לשלוח נשק לשני צדדי הסכסוך, לעצור את המלחמה ולסיים את הגליית האנשים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן מעוניינת לעצור את הסכסוך באוקראינה בדרכים דיפלומטיות, ואנו קוראים לאירופים להסתכל לנושא מתוך ראייה מציאותית. אמיר עבדאללהיאן אמר, אנו מתנגדים למלחמה ושוללים בתוקף מסירת רחפנים ומלטים לרוסיה להשתמש בהם במלחמה עם אוקראינה. שגריר איראן באום אמיר סעיד אירוני קרא לאום למנוע ניצול החלטת האום ביחס למלחמה באוקראינה ולדחות את האשמות השווא נגד איראן. במכתב למזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הביע אמיר סעיד איראני צער על כך שאוקראינה מתעלמת מהניטרליות של איראן במלחמה המתנהלת בה, וממשיכה להעלות האשמות שווא בהתאם למדע לא מבוסס. הוא הוסיף כי אוקראינה שואפת להשיג מטרות פוליטיות מאחורי העלאת האשמות חסרות בסיס אלה נגד איראן, בעקבות האשמות לגבי תפקידם של המלטים האיראנים במלחמת אוקראינה. הדברים נאמרו בעקבות הטענות שהועלו לגבי תפקידם של מלטים איראנים במלחמה באוקראינה וקשירתן להחלטה של האום מספר 2231. יחידת הארטילריה והטילים במשמרות המהפכה האסלאמית השמידה את העמדות והביצורים של האויב הווירטואלי, כך דווח כתב סוכנות הידיעות תסנים, והוסיף כי יחידת הארטילריה ממשמרות המהפכה האסלאמית השמידו את המטרות שנקבעו מראש באמצעות פגזים חכמים של תותחי 122, 130, 155 מילימטרים ומשגרי רקטות וטילים מדויקים. תרגילי חיל היבשה במשמרות המהפכה החלו ביום שני תחת כותרת איראן חזקה במחוזות ארדביל ומחוז אזרבייג'אן במערב המדינה. השלב המרכזי בתמרונים התקיים באזור ארס בפיקוחו של מפקד משמרות המהפכה רב אלוף חוסיין סלאמה בהשתתפות בכירי הקצינים. התמרונים מתקיימים לפי הלוח השנתי לחיזוק המוכנות הקרבית של חיל היבשה במשמרות המהפכה. מפקד חיל היבשה במשמרות המהפכה האסלאמית אלוף בקפור אמר כי איראן לעולם לא תאפשר לישות הציונית להחזיק בסיסים צבאיים מודיעיניים במדינות השכנות. אלוף בקבו אמר כי התמרונים הגדולים של משמרות המהפכה באזור ארס מעידים על העוצמה של הכוחות המזוינים ברפובליקה האסלאמית של איראן. מפקד חיל היבשה במשמרות המהפכה אמר עוד כי האזרחים בדשת מגן שיחקו תפקיד חשוב בשמירת הגבולות והביטחון גם בתחום הכלכלי במשך שנים. עוד אמר כי השקעות מועטות באזור דשת מגן הפורה יכולות לפתור בעיות רבות של המדינה. משרד הבריאות הפלסטיני מסר כי מוחמד פאדי נורי נער בן 16 מת מפצעיו לאחר שנורה בבטנו מאש החיילים הישראלים בחודש שעבר בכניסה הצפונית לעיר בירה שבצפון עיר הקודש. בתוך כך החל משעות הבוקר מתקיימה שביתה כללית בשטחי הגדה המערבית ומזרח עיר הקודש בתגובה להכרזה של הכוחות בתגובה או כנענות להכרזת הכוחות הלאומיים והאסלאמיים לציין יום זעם בעקבות רציחתו של עודי תמימי לאחר שירה לעבר מאבטיח ישראלי במעלה אדומים 11 יום אחרי שירה למוות בלוחמת בחיילת של הצבא הישראלי סמרת נועה לזר במחסום שעופת במזרח עיר הקודש. משרד הבריאות הפלסטיני דיווח על שני פצועים פלסטינים במצב אנוש מירי של כוחות הכיבוש הישראלים. לפי הדיווח אחד הפצועים נורה באמותים בעיר פלסטינית סעיר סמוך לחליל והשני נורה באמותים באזור העיירה הפלסטינית רם ליד רמאללה. מהצבא הישראלי נמסר כי חייליו שהיו בפעילות יזומה סמוך לכפר סעיר זהו מספר חשודים שידעו אבנים לעבר ציר ראשי סמוך לכפר וסיכנו את המתנחלים הנוסעים בכביש. החיילים כך על בי הודעה של הצבא, צבא הכיבוש הישראלי, ירו לעבר אחד החמושים וזוהתה פגיעה על בי הטענות שלהם. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. כנראה שיש להודיע לבני גנץ שהוא הולך לחטוף בפעם השנייה, כי אולי הוא לא יודע שכל העסק הולך להתנקז למגרש שלו. בחירות מספר 6 או בחירה לבנימין או חבירה לבנימין נתניהו. כך לפחות זה נראה היום. אם כי הכל כמובן יכול להשתנות לנוכח הסקרים. גוש הליכוד מגרד מלמטה את ה-60, גוש רק לא ביבי, בלי המשותפת, יושב על 56 מנדטים ביום טוב. כך, לפי אריאלה רנגל הופמן, שהיא הוסיפה כי גם איתמר בן גביר חושב כך. תתביישו לכם. הוא צעק על ראשי חבד, שדרשו ממנו לרדת מהבמה קודם שנתניהו יעלה עליה במסגרת ההקפות השניות. אחר כך הסביר בפנים מחורקמות שנתניהו לא מתאים להצטלם איתו כי הוא הולך לקואליציה עם גנץ. שום דבר שלא עומד באוויר כבר לא מעט זמן. חוזר ועולה ככל הרעיונות שאליהם מגיעים חברי המחנה הממלכתי. תשבו או לא תשבו עם נתניהו באותה ממשלה. מה גנץ יעשה אם נתניהו ייתן לו להיות ראשון ברוטציה? אם האלטרנטיבה תהיה בחירות שישיות, מה אז יחליט גנץ? גנץ כבר הבהיר שזה לא יקרה. יכולתי להיות כבר ראש ממשלה, אמר, ועובדה, הנה הוא לא. הוא לא ראש ממשלה, הוא ראש המחנה הממלכתי. 12 מנדטים שתקועים במקום ולא זזים, גם אחרי הצטרפותו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. ועדיין גנץ משוכנע שהוא היחיד שיכול להקים ממשלה רחבה, 71 מנדטים בחישוב שלו, בלי המשותפת ובלי בן גביר. זה כנראה לא יקרה. גם אם בפוליטיקה אסור להגיד never ever, סביר יותר, כאן הישראלים נכנסים לממד הטרגי שמלווה את גנץ, שהוא עתיד למצוא את עצמו שקוע עד צוואר בתוך אותה דילמה מקיץ 2020, להקים ממשלה עם נתניהו או לגרור את ישראל לבחירות נוספות, אז בעוצמה של מגפת הקורונה, בפעם השישית, שיובילו כנראה גם לפעם השביעית. מה עוד שאם יחבור לנתניהו ואם סמוטריץ' יסכים, אולי ההחלטה הזו של גנץ, איש האמצע, גם תשחרר את הישראלים מבן גביר, שכבר הצביע על המשרד שאליו הוא חותר ביטחון הפנים. אם לא יעשה זאת, כפי שהבטיח, גוש הימין על הקיצונים שבו עלול להיות זה שיקים את הממשלה הבאה. ממשלה קטנה, ימינית, שחיתה, נתונה לגחמות החרדים בגנץ. ילך עם חבריו לאופוזיציה, יראה משם את סמוטריץ' נושא עיניו למשרד המלחמה. תוצאה טרגית. לגנץ מחכים ימים קשים. אם תהיה או יהיו בחירות, בפעם השישית הוא יישאר במשרד המלחמה, מקום שהוא דווקא אוהב, רק שממנו יכול לראות איך כיסא ראש הממשלה מתרחק והולך. בעוד לפיד ימצב את עצמו כראש ממשלה, עד שהישראלים יזעקו לכלביות. באביב של שנת 2023, תעבור כמעט שנה, ודבר לא משתנה. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, הפרקליטות הישראלית מבקשת לגזור 4 חודשי עבודת שירות על יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה, שהורשע לפני כחודש בעבירות הכניסה והיציאה מישראל ובקבלת דבר במרמה. שר ההגנה האוקראיני אלכסי רזינקוב דחה לקבל שיחת טלפון משר המלחמה הישראלי בני גנץ שתוכננה לאתמול. זאת על רקע ההודעה של גנץ כי לא יספק נשק לאוקראינה. שר המלחמה הישראלי בני גנץ ימריא לטורקיה ביום רביעי הקרוב, כך מסרו מקורות ישראלים והוסיפו כי לביקור הביטחוני המדיני הזה של גנץ הוא אמור להיפגש עם שר ההגנה הטורקי חולוסי אקר. יושב ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי הצהירה כי תמליץ לנשיא הישראלי הרצוג על יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד לראשות הממשלה בהרכבת הקואליציה לאחר הבחירות הקרובות. שר המלחמה הישראלי בני גנץ תקף את ראשי רשימת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר ואמר גורמים לתקיפת חיילים. מאזינים יקרים, עד כאן תמו שידורנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.